הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון או שענה רבה תשע"ו, כ"א בתשרי תשע"ו, ושפזין דוד, מסכת נזיר, דפים ממגימל וממדלת. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שמיני עצרת ושמחת תורה באים עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום או שנה רבה, תשע"ו, וכך כותב אגרח פלאג'י בספרו מועד לכל חי. בשם הזוהר, בשמיני עצרת כל מה שמתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תפילתו מתקבלת ועושה בקשתו. ובספר שפתי צדיק כותב, שמעתי מפי קודשו של זקני ז"ל, החידושי ערים ז"ל, בשם רבו רבי בונים ז"ל, שהזהיר שביום שמיני עצרת התפללו בציבור, ועל ידי זה יתוקנו כל תפילותם ביחידות מכל השנה. וכך כותב המשנה ברורה על שמחת תורה בסימן תרס"ט סעיף קטן י"א. כתב המעריק בשם רב אי גאון, יום זה רגילים אצלנו לרקוד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה. ואל יאמר האדם אין זה כבודי לרקוד לפני העם כאחד הרעיקים, שהרי זה היה חטא מיכל בת שאול שהשיב לה דוד המלך עליו השלום, שהוא אינו בוש, ולכן יש להתאמץ בזה לרקוד ולזמר לכבוד התורה, כמו שכתוב לגבי דוד המלך עליו השלום, מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. והאריזה אמר שהמעלה העליונה שהשיג באה לו על ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצווה. גם על הגרא, הגאון מווילנה ז"ל, כתבו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו. ביום המיוחד הזה אנחנו נכנסים אל בית המדרש בשמחה ובטוב לבב, נושאים את תפילת בית המדרש ומיד מיד לומדים את שני הדפים היומיים שלנו. הזמן קצר והמלאכה מרובה, לא נספיק היום לחזור ולשנן את אשר למדנו בשיעורנו הקודם, בערב שבת חול המועד סוכות תשע"ו. נתחיל את לימודנו מן המשנה בדף מבית עמוד א', ובכך נקיים גם את השינון והחזרה על אשר למדנו בשיעור הקודם. אבל קודם לכל, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמיכו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כאמור, מיד מיד אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים ממגימל וממדלת ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף ממבית עמוד א', מן המשנה האחרונה בעמוד, משנה הפותחת במילים, נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אדם העובר עבירה אינו מתחייב מלכות או מיטה, אלא אם יש שני עדים שמעידים שבתוך כדי דיבור קודם עשיית העבירה, יתרה בו אדם ואמר לו אל תעשה דבר זה שהוא עבירה, ואם תעשינו, תלקה. הוא השיב ואמר על מנת כן אני עושה מעשה זה. זאת אומרת, אף על פי כן אני עושה את המעשה הזה. וההתראה נצרכת כדי לדעת שעבר על העבירה במזיד ולא בשוגג. המשנה שלפנינו עוסקת בנזיר שעבר על איסורי הנזירות כמה פעמים, שאם יתרו בו לפני כל פעם שעבר על הנזירות, מתחייב כמה פעמים. ואם יתרו בו רק פעם אחת, מתחייב רק פעם אחת, אפילו שעבר כמה פעמים. וכך אומרת המשנה השלישית בדף מבית עמוד א', נזיר שהיה עובר על נזירותו ושותה כמה רביעיות יין כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על רביעית אחת, וזאת אף על פי שבכל רביעית ששתה עבר על איסור נוסף. וזאת משום שלא ייתרו בו על כל רביעית ורביעית בפני עצמה, וחייב רק על הרביעית הראשונה שייתרו אותו עליה. ובטעם הדבר יש מחלוקת ראשונים. רש"י מפרש שכיוון שההתראה צריכה להיות בתוך כדי דיבור לעבירה, ושתיית הרביעית השנייה והשלישית לא היו בתוך כדי דיבור מההתראה, יכול הנזיר לטעון שהוא שכח מההתראה. הרי מפרש שכיוון שכל היין ששתה יש לו שם אחד, זה נחשב כעבירה אחת ולכן לוקה רק פעם אחת. אבל כשיתרו בו בין שתייה לשתייה והתראות מחלקות, וכל רביעית נחשבת לעבירה בפני עצמה, הוא לוקה על כל רביעית ורביעית שהוא שתה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה ואמרו לו אל תשתה, אל תשתה, וכאמור ההתראה צריכה להיות מפורשת יותר, דהיינו שיאמרו לו אל תשתה שדבר זה עבירה ותלקה עליו, והוא צריך לענות אף על פי כן. ואף על פי כן היה שותה רביעית יין, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהרביעיות ששתה. וכן הדין אומרת המשנה, אם היה עובר על נזירותו ומגלח שערותיו כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תגלחת אחת, אף על פי שגילח כמה פעמים, וזאת משום שלא יתרו בו על כל תגלחת ותגלחת בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שגילח ואמרו לו אל תגלח, אל תגלח, ואף על פי כן הוא היה מגלח, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שגילח. וכן הדין אומרת המשנה, אם היה עובר על נזירותו ומתאמל למיתים כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תומה אחת, אף על פי שנטמע כמה פעמים, וזאת משום שלא יתרו בו על כל תומה ותומה בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנטמע ואמרו לו אל תטמע, אל תטמע, ואף על פי כן הוא היה מתאמה למיתים, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנטמע. הטעם שהמשנה מביאה את שלושת האופנים זה מפני שאם היה כתוב כשיתרו בו כמה פעמים לוקה על כל אחת ואחת לגבי יין, היינו אומרים שדווקא ביין, שאם שתה אינו סותר את נזירותו, אז הדין הוא כך. אבל לגבי תומה שסותר את נזירותו, ילקה רק פעם אחת, לכן צריך להשמיע לנו גם לגבי תומה את הדין. ואם היה כתוב את הדין הזה גם לגבי תומה, היינו אומרים שדווקא לגבי תומה שסותרת את כל נזירותו, אפילו עם נזירות של 100 ימים, לוקה על כל אחת ואחת. אבל לגבי תגלחת שהיא יותר קלה, שהרי אינה סותרת נזירות של 100 יום, אלא רק נזירות של 30 יום, אינו לוקה על כל אחת ואחת, אף אם יתרו בו שלוש פעמים. לכן צריך לכתוב גם תגלחת. אלו הם דברי השיטה המקובצת. זוהי המשנה השלישית שלנו, החותמת את דף מ"ב עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף מ"ב עמוד ב', ולומדים את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין נזיר שנטמע וחזר ונטמע. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבא, אמר רבונה, אומר רבא בשמו של רבונה, מקרא מלא דיבר הכתוב. בפסוק האמור בפרשת נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמע להם במותם, כלולים כל סוגי התומות, ובהם גם תומת מגע או מסע שנטמע לידי נגיעה במת, וגם תומת אוהל שנטמע בביאתו לאוהל שיש בו מת, שבכל המקרים הללו אם נטמע חייב מלכות. ואם כן, כשהוא אומר, כשהתורה מוסיפה לכתוב על נפש מת לא יבוא, דהיינו פסוק נוסף שאסור לנזיר להיכנס לאוהל המת, לכאורה הפסוק הזה מיותר, אלא צריך לומר שהפסוק לא יטמע נכתב כדי להזירו על התומה שאסור לו בכל דרך להיטמע למת, ואילו הפסוק לא יבוא נכתב כדי להזירו שוב על הביאה שאסור לו לבוא לבית שיש בתוכו מת. ואם נכנס לבית שיש בו מת, עובר בשני איסורים, לא יטמע שנטמע בכניסתו, ולא יבוא שאסור לו לבוא לאוהל המת. ואם יתרו בו משום שני האיסורים, לוקה על שניהם מכיוון שעבר על שני האיסורים כאחד. אבל תומה ותומה, לא. אם נטמע על ידי נגיעה במת ובעודו נוגע בו חזר ונגע שוב במת אחר, אינו מתחייב מלכות פעמיים, ואפילו אם יתרו בו על כל נגיעה בפני עצמה. זאת משום שנגיעתו במת השני אינה מוסיפה על תומתו, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. ורב יוסף חלק על רבא ואמר, האלוקים, הרי איני נשבע שאמר רבונה שנזיר לוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה, אפילו במקרה שנטמע וחזר ונטמע, אף על פי שבנגיעה השנייה לא הוסיף תומה לתומה הראשונה. כך אומרת הגמרא גם מוכח מדברי רבונה עצמו. ואמר רבונה, אמר רבונה דין נזיר שהיה עומד בבית הקברות וכבר נטמע בשעה שנגע בקבר או העיל על הקבר בתוך 400, והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להיטמע להם, שנזיר דינו ככהן גדול שאסור להיטמע אפילו לקרוביו, או שהושיטו לו מת אחר ונגע בו, חייב על נגיעה זו מלכות אם יתרו בו. לכאורה יש לשאול המי, מדוע חייב? המיטה מבקיים, הלא ודאי קודם לכן נגע או העיל על קבר והוא כבר טמא ונגיעתו באמת לא הוסיפה כלום לתומתו. אלא לאף שמאמינה, אלא ודאי יש להוכיח מכאן, שמה שאמר רבונה שהפסוק לא יבוא מלמד שנזיר לוקה פעמיים, זה אפילו במקרה של תומה ותומה, דהיינו שהיה טמא ואחר כך נגע שוב באמת, שאז גם הוא לוקה פעמיים. איתי ואביי יקשה אביי על רבו רבי יוסף ממה ששנינו בברייתא. כהן גדול שהיה לו מת מונח על כתיפו והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להיטמע להם, או שהושיטו לו מת אחר ונגע בו, יכול יהיה חייב, שמא נאמר שיהיה חייב על נגיעתו במת השני, אף שלא נוספה בו טומאה יותר ממה שהוא טמא מחמת המת המונח על כתיפו. תלמוד לומר, יש ללמוד מהפסוק האמור לאחר שנאמר האיסור של כהן גדול להיטמע למת בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ב, ולא יחלל את מקדש אלוקיו. משמע מהפסוק שהאיסור לכהן גדול להיטמא הוא רק במי שאינו מחולל, אינו טמא, דהיינו כהן גדול טהור, שבתומה שהוא נטמא עכשיו הוא נהיה מחולל. יצא זה יתמעט כהן גדול שכבר נטמא, שהוא מחולל ועומד ואינו נהיה מחולל בתומה השנייה. אם כן, בכהן גדול מפורש אינו לוקה אם נטמא וחזר ונטמא, אז הוא הדין גם בנזיר. שהרי הגמרא השוותה את דיניהם של כהן גדול ונזיר בגזירה שווה, וקשה מכאן על דברי רב יוסף בשם רבונה שאמר שנזיר לוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה, למרות שהתומה השנייה לא הוסיפה כלום על התומה שיש בו. אמר להישיב רב יוסף לאביי תלמידו, ותיק שלח מתניתין, אינך יכול להקשות על דבריי מן הברייתא הזו, כיוון שקשה על הברייתא מהמשנה. דתנן, שנינו אצלנו במשנה בדף מ"ב עמוד א', נזיר שהיה מתאמה למיתים כל היום ויתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב מלכות וקורבן, אלא על פעם אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנטמא ואמרו לו, אל תתאמה, אל תתאמה, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנטמא. מדקדק רב יוסף והמי, מדוע במשנתנו לוקה על כל פעם שנטמא? המתאמה וקיימה, אלו הוא עומד בתאומתו מהפעם הראשונה שנטמא. הנה מבואר במשנה, שאם נטמא וחזר ונטמא, לוקה פעמיים, ולעומת זאת בברית המבואר, שבתאומה ותאומה אינו לוקה פעמיים, אפילו אם יתרו בו על כל תאומה בפני עצמה. מסיים רב יוסף את דבריו ואומר אל הקשי ההדדי, מוכח שהמשנה והברייתא סותרות זו את זו, ואנחנו מוכרחים לומר שדברי הברייתא טעות הם, וממילא אין להקשות על דבריי שלי רב יוסף מן הברייתא. אבל אביי מתרץ את קושיית רב יוסף ואומר שאין סתירה מהמשנה לברייתא, לא קשיא. ולהבנת התירוץ של אביי נקדים את דיני טומאת מת. שלוש דרגות יש בטומאת מת. מת הוא אבי אבות הטומאה, הנוגע במת נקרא טמא מת והוא אב הטומאה וטמא שבעת ימים. הדרגה השלישית, הנוגע בטמא מת, נקרא ראשון לטומאה וטמא טומאת ערב, דהיינו יום אחד עד הערב. הדין הזה שהנוגע באמת טמא טומאת ערב הוא רק אם כשנגע בטמא מת כבר לא נגע אותו טמא במת. אבל אם נגע בו בחיבורין, כלומר בשעה שהיה נוגע באמת גם הנוגע בטמא מת טמא שבעת ימים, כמו שמבואר במסכת עבודה זרה דף למד זין עמוד ב'. אם כן, מיישב אביי את הסתירה בין הברייתא למשנה שלנו, כאן בברייתא שאמרה שאינו לוקה אלא פעם אחת, מדובר שהנזיר נטמא בפעם השנייה בחיבורין, כלומר שנגע במת השני בשעה שעדיין היה נוגע במת הראשון. כלשון הברייתא, היה מונח לו מת על כתפו, והושיטו לו מת ונגע בו. ולכן חייב מלכות רק על פעם אחת, כיוון שנגיעה במת השני לא הוסיפה כלום בתאומתו. אבל כאן במשנה אצלנו בסוף דף מ"ב עמוד א', שאמרה שגם בתאומה ותאומה לוקה פעמיים, מדובר שהנזיר נטמא בפעם השנייה שלו בחיבורין, כלומר שנגע במת השני אחרי שהפסיק לנגוע במת הראשון. נמצא שנגיעתו במת השני הוסיפה בתאומתו, שהרי משעה שאינו נוגע עוד במת הראשון, אם אדם אחר ייגע בו, יטמא השני רק עד הערב. ועכשיו כשנוגע שוב במת, אם אדם אחר ייגע בו, יטמא השני שבעת ימים כדין הנוגע בטמא מת בחיבורין, כיוון שהוסיף בנגיעה השנייה על תאומתו, לכן לוקה גם עליה. כלומר, שמעיקר הדין טמא מת שנוגע במת נוסף לא לוקה פעמיים, כיוון שלא הוסיף תאומה על תאומתו. אלא שאם פירש מן המת הראשון כשהוא נוגע במת השני, הוא מוסיף תאומה. שהרי משעה שפירש מהמת הראשון, אדם שהיה נוגע בו היה נטמא רק עד הערב, ובשעה שהוא נוגע במת השני, אדם הנוגע בו נטמא שבעת ימים. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי. מדברי אביי עולה שדין טומאה בחיבורין, דהיינו שאדם שנוגע בטמא מת בשעה שהטמא מת נוגע במת עצמו, הוא טמא שבעת ימים. והדין הזה הוא מן התורה, שהרי פירש אביי שהמשנה חייבה את הנזיר מלכות פעמיים, משום שכשנגע במת השני הוא הוסיף טומאה, שעכשיו שנוגע בו טמא שבעת ימים. שואלת הגמרא, וטומאה בחיבורין דאורייתא? וכי דין זה שהנוגע בטמא מת כשהוא נוגע במת עצמו טמא שבעת ימים זה מדין תורה? האמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, הרי אמר רבי יצחק בר יוסף בשמו של רבי ינאי, שלא אמרו את הדין של טומאה בחיבורין, אלא לגבי תרומה וקודשים, שהנטמא בטומאה בחיבורין אסור באכילת תרומה וקודשים שבעת ימים, ואם ייגע בהם, יטמא אותם. אבל לגבי נזיר ולגבי עושה פסח שנטמאו בטומאה בחיבורין, לא, אין דינם כאילו נגעו במת עצמו. שהנזיר יסתור את נזירותו ועושה קורבן הפסח יהיה אסור בעשיית הפסח, אלא דינם הוא, ככל נוגע בטמא מת, שהנזיר אינו סותר את נזירותו, והעושה פסח מותר בעשיית הפסח. והטעם לחלק בין תרומה וקודשים לנזיר ופסח הוא, משום שכשחכמים גוזרים שלא לאכול תרומה וקודשים ושהנוגע בהם יטמא אותם, הם מבטלים רק מצוות עשה של אכילת קודשים ושל משמרת תרומותיי. אבל אם חכמים היו גוזרים על נזיר שיסתור נזירותו, היה נזיר עובר עליו של חולין בעזרה, שהרי הוא צריך להביא קורבן אחרי שהוא סותר את נזירותו, וכן לגבי קורבן פסח, הוא עשה שיש בו קרת, ולכן לא גזרו חכמים, אלא לגבי תרומה וקודשים. כך מסביר התוספות ריד. מקשה הגמרא, והיא אמרת אם תאמר, שתומה בחיבור אין דאורייתא, זה מדין תורה, מה ישנה? מה הטעם לחלק בין דיני נזיר ופסח לדיני תרומה וקודשים? אלא ודאי, שדין תומה בחיבורין זה רק מדרבנן. ואם כן, אי אפשר לבאר שהמשנה שחייבה מלכות פעמיים בתומה ותומה, מדברת בתומה בחיבורין. שרי מדאורייתא גם בתומה בחיבורין אינו מוסיף תומה על עצמו, אלא מי שנוגע בו תמי רק עד הערב. ואם כן, צריך להיות הדין שלוקה רק פעם אחת, ומוכח שהמשנה סוברת שגם בלי שאוסיף תומה בנגיעה השנייה חייב שתיים. בדיוק כדברי רב יוסף, תרץ לגמרא שאכן אדם הנוגע בתמי מת בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו הוא תמי שבעת ימים רק מדרבנן. ואף על פי כן, אם תמי מת נוגע במת נוסף, הוא מוסיף תומה על תומתו מדאורייתא, משום שיש שני סוגים של תומה בחיבורין. כאן רבי ינאי שאמר שהתומה בחיבורין זה מדרבנן ולכן גזרו תומה זו רק לעניין תרומה וקודשים, מדבר באופן של חיבורי אדם באדם, כלומר ראובן נוגע בשמעון שנוגע בלוי שנוגע במת, במקרה זה ראובן תמי מדאורייתא רק עד הערב ומדרבנן תמי שבעת ימים לגבי תרומה וקודשים ולא לגבי נזיר ופסח. כאן, אבל במשנה שחייבה את הנזיר פעמיים מלכות אם נטמא וחזר ונטמא, משום שבנגיעה השנייה יש תוספת תומה, מדובר בחיבורי אדם באמת. כלומר, ראובן נוגע בשמעון שנוגע באמת, שבמקרה זה ראובן תמי מדאורייתא שבעה ימים כמו שנוגע באמת עצמו. ולכן הנזיר שנטמא וחזר ונטמא לוקה פעמיים, שרי נגיעתו באמת בפעם השנייה, הוסיף על תומתו מדאורייתא. מקשה הגמרא לחילוק שאמר אביי בדעת רבא. לפי תירוץ אביי נמצא שרבא אמר אבל תומה ותומה לא, מדבר רק באופן שהתומה היא בחיבורין, שאז הוא אינו מוסיף תומה בנגיעה השנייה, כיוון דעמיתה מבקיים שהוא עומד בתומתו, שהרי הוא כבר תמה מנגיעתו הראשונה בתומה. ובתומה וביה באותו אופן, כגון שמת מוטל על כתיפו ונכנס לאוהל המת, מודה רבה שלוקה פעמיים. אם כן קשה, שתומה וביה נמי, עמיתה מבקאי, הלו גם בתומה וביה הוא עומד בתומתו מחמת המת שמוטל על כתיפו, וכניסתו לאוהל המת אינה מוסיפה כלום על תומתו. אז מה הסברה לחלק ביניהם ולומר שבתומה ותומה לוקה רק פעם אחת ובתומה וביה לוקה פעמיים? ואין לומר שמדובר באופן שנגע במת ואחר כך נכנס לאוהל המת, כי הרי באופן כזה מודה רבה שגם בתומה ותומה לוקה פעמיים. ורבא לא חילק בין תומה ותומה לבין תומה וביה, על כורחה שמדובר בתומה בחיבורין. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל מה ישנה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כאן בבית, מה שאמר רבא שבתומה וביה לוקה פעמיים, מדובר במקרה שהיה טהור ונכנס לבית שיש בו מת, שהביה והתומה באות בבת אחת. על זה אמרה תורה שילקה פעמיים, פעם אחת משום לא יתמה, ופעם אחת משום לא יבוא. אבל כאן מה שאמר רבא, שבתומה ותומה לוקה רק פעם אחת, מדובר במקרה שהיה בשדה, שזה מקום שאין בו גג ואינו נכנס לאוהל המת, ואז אין אופן שלוקה פעמיים, שהרי אם נגע בשני מיתים בבת אחת ויתרו בו משום שניהם, אינו חייב שתיים, כיוון שההתראה היא רק על הלב של תומה, וממילא הייתה רק התראה אחת ולוקה רק פעם אחת. ואם היה מת מוטל על כתיפו והושיטו לו מת נוסף ונגע בו, אינו לוקה על השני, כיוון שהוא כבר מחולל ועומד, רק באופן שנגע במת אחד ואחרי שפירש ממנו נגע באמת נוסף, סובר רבא שלוקה פעמיים, כיוון שבנגיעה השנייה יש תוספת תומה. אילו המפרש מפרש את תירוץ הגמרא, שרבא סובר שבין בתומה בחיבורים ובין שבלא בחיבורים, לוקה רק פעם אחת. שכאן בשדה הכוונה שנגע באמת בשדה ואחר כך נכנס לאוהל המת ולוקה רק פעם אחת, כיוון שהוא מחולל ועומד. בקשה הגמרא בדף מ"ג עמוד א', לשיטת רבא. איך למד רבונה מהפסוק לא יחלל, שאם הוא מחולל ועומד אינו לוקה על התומה השנייה? הלו בבית נמי, גם בתומה וביה שהעמדנו שמדובר שלא נטמא קודם שנכנס לבית, אין אפשרות שיעבור על איסור תומה ואיסור ביה באוהל המת כאחד, שהרי אוהל המת הוא כמלוא תומה בכל חללו. וכיוון דאיי לידי הסתאב, מיד כשהכניס את ידו נטמא כאילו נגע במת עצמו, ומסתבר שכשנכנס לבית הכניס ידיו בתחילה. ולעומת זאת על ביה באוהל המת אינו חייב עד שיכניס את רוב גופו בתוך האוהל. ונמצא, דקי איל כולי אי, כשהכניס את רוב גופו לאוהל המת, תמאו כבר משעה שהכניס את ידו ולא עבר לשני איסורים בבת אחת. וביאתו אל האוהל לא הוסיפה כלום על תומתו. הנה מוכח שאף שהוא מחולל ועומד על ידי שנטמא בכניסת ידו לאוהל המת, לוקה פעמיים. מתרץ את הגמרא אלא אמר רבי אלעזר, באמת אם צירף, דהיינו הושיט ידו בתחילה לאוהל המת ואחר כך הכניס את רוב גופו, משום תומה איקה, משום ביה לקה. יש חיוב על התומה, אבל אין חיוב על הביה, כיוון שמחולל ועומד והביה לא הוסיפה כלום על תומתו. ורק אם צירף גופו לידיו, כלומר שנכנס אל הבית בגופו וידיו ביחד ולא הושיט את ידיו תחילה לתוך הבית, תומה וביה בידי הדדי כעתו. חיוב התומה וחיוב הביה לאוהל המת באו כאחד, שהרי באותו רגע שנטמע, התחייב גם משום ביה ואינו מחולל ועומד. במקרה כזה, לוקה פעמיים. אז ביור המילים צירף ידו, הכוונה צירף ידו לבית, וצירף גופו, הביור הוא שצירף גופו לידיו. דוחה הגמרא ואומרת, הלו גם במקרה זה, אינו צריך ללקות פעמיים, כיוון שאי אפשר דלואי לחותמו ברישה. לא ייתכן שיכנס לבית בלי שאף שלו ייכנס תחילה לפני כל גופו, וכבר אז, נחית ליתומה, נטמע על ידי שחותמו היה באוהל המת. וכאשר הכניס את שער גופו, כבר היה מחולל ועומד, שהרי לא נוספה שום תומה בהכנסת גופו, ויהיה פטור על הביה. מדרץ את הגמרא אלא אמר רבה, באמת אם הכניס את ידו או את חותמו בתחילה לאוהל המת, ואחר כך הכניס את רוב גופו, משום תומה איקה יש חיוב על התומה, אבל משום ביה לקה. אין חיוב על הביה, כיוון שהוא מחולל ועומד, והביה לא הוסיפה כלום על תומתו. רק אם הכניס את רוב גופו לפני חושו וחותמו, כגון שאיתה את ראשו לאחור והכניס רק את גופו בתחילה וגם ידיו היו צמודות לגופו, אז תומה וביה בידי הדדי כעתיין. חיוב התומה וחיוב הביה לאוהל המת באו כאחד, שהרי באותו רגע שנטמע התחייב גם משום ביה ואינו מחולל ועומד ולכן לוקה פעמיים. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, והרי גם באופן זה אינו צריך ללקוט פעמיים, כיוון שאי אפשר דלא עיל אצבעת הדקרי ברישה. לא ייתכן שיכנס לבית בלי שאצבע רגלו תיכנס תחילה, שהרי היא בולטת לפני גופו, וכבר אז נחת לאותומה, נטמע על ידי שאצבע רגלו הייתה באוהל המת, וכאשר הכניס את שער גופו כבר היה מחולל ועומד, שהרי לא נוספה שום תומה בהכנסת גופו ויהיה פטור על הביה, ואין לתרץ שהוא הלך אחורנית ונכנס לבית בגבו תחילה, וממילא הכניס כל גופו כאחד, מכיוון שאין דרך בני אדם להיכנס כך. ובמסכת שבועות דף י"ז עמוד ב', מבואר שלומדים מהפסוק והבא אל הבית, שאינו לוקה אלא בדרך ביה. הדרץ את הגמרא אלא אמר אף פאפה מדובר כגון שנכנס לבית בתוך שידה או בתוך תיבה ומגדל, שהם מיני ארונות, שכשהוא נמצא בתוכם הם חוצצים בינו ובין התומה, ובא חברו, ופרע עליו את המעזיבה, הסיר את המכסה של השידה או של התיבה או של המגדל, וביטל בכך את החציצה בינו ובין התומה. דתומה וביה בידי הדדי כעתיין, שבאופן זה חיוב התומה וחיוב הביה באו כאחד, ואינו מחולל ועומד ולכן לוקה פעמיים. ומדובר שהוא סייע לחברו להסיר את המכסה, כיוון שאם הוא לא עשה שום מעשה, אי אפשר לחייב אותו מלכות. כך תוספות בדיבור המתחיל כגון. והחתם סופר כותב ביורד היה סימן שינמם, שבדווקא נקטה הגמרה שחברו הסיר את המעזיבה, כיוון שאם הוא עצמו הסיר את המכסה, אינו חייב משום ביה. שהרי אינו יכול לפתוח את המכסה שלו כולו בבת אחת, וכשהוא פותח תפח כבר נטמע וחייב משום לא יטמע. ורק לאחר מכן, כשפותח את כל המכסה, חייב משום לא יבוא, ונמצא שנטמע קודם ביאתו לאוהל המת, ורק באופן שחברו מסיר את כל המכסה בבת אחת, אז איסור תומה ואיסור ביה באים עליו כאחד. אומרת הגמרא מר בר אבא שאמר אופן נוסף שהתומה והביה באו כאחד, כגון דעיל שנכנס לאוהל, כשהיה שם אדם שהוא גוסס, ונפק נשמתי אדייתיו, ובעוד שהוא יושב שם יצא נשמתו של הגוסס ומת. דתומה וביה בעדי הדדי כעתיין, שבאופן זה חיוב התומה וחיוב הביה באו כאחד ואינו מחולל ועומד ולכן לוקה פעמיים. שואל הראש, מדוע חייב על התומה הזו? עלו ההתראה שיתרו אותו היא התראת ספק, שהרי לא יודעים האם הגוסס ימות ואין חייבים מלכות בהתראת ספק. כאמור במסכת מכות דף תדבב עמוד ב', מתרץ הראש שמר ברבשי סובר שהתראת ספק כן שמה התראה, כן נחשבת להתראה, או תירוץ, כיוון שרוב גוססים למיטה, נחשבת ההתראה להתראת ודאי, ולכן נקטה הגמרא גוסס שרובם למיטה ולא נקטה חולה. מביאה עכשיו הגמרא את דברי התנאים, האם גוסס מתמה או לא. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כתוב בפסוק לעניין איסור תומה בכהן בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ד', לא יתמה בעל בעמיו להיכלו. מהמילה להיכלו לומדים שאדם העומד למות אינו מתמה עד שעה שימות ממש, שאז הוא נקרא חלל. אבל אם הוא מגויד, דהיינו שנחתכו איבריו או גוסס, אינו מתמה. וכן הדין גם לגבי נזיר. רבי אומר שלא לומדים מהפסוק הזה, אלא מפסוק אחר הכתוב לעניין איסור תומה בנזיר. נאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתמה להם במותם. מהמילה במותם לומדים שרק משעה שימותו ממש אסור לנזיר להתמות להם, אבל להתמה מותר לו לנגוע בהם עד שימות אותו חולה, וכן הדין גם לגבי כהן. כי הרי לומדים בגזירה שווה לקמן בדף ממחת עמוד א' שכהן ונזיר שווים בדיניהם. מברר את הגמרא מהי בעיניו, מה החילוק בין תנא קמא ורבי. אמר רבי יוחנן, תנא קמא ורבי אינם נחלקים להלכה, ולדעת שניהם כהן ונזיר מוזרים רק על מת ולא על גוסס, אלא רק משמעות דורשיניקה בעיניו. נחלקו רבי ורבנן, מאיזה פסוק משמע יותר לדרוש את הדין הזה? תנא קמא דרש מהפסוק להיחלו, ורבי דרש זאת מהפסוק במותם. ואילו ריש לקיש חולק על רבי יוחנן ואמר, גוססיקה בעיניו. תנא קמא ורבי נחלקו לגבי דין גוסס. למאן דאמר מי להיחלו, לפי תנא קמא שדורש שנזיר וכהן מוזרים רק על מת, מהפסוק להיחלו והלימוד הוא שרק על חלל הוזערו, אם כן אפילו בגוסס אסור להם לנגוע, כיוון שגם גוסס נקרא חלל משום שרוב גוססים למיטה. אבל למאן דאמר לפי רבי שדורש שנזיר וכהן מוזרים רק על מת מהפסוק במותם, דהיינו שדווקא על מת הוזהרו, אם כן עד שימות אין, בשעה שאדם מת הם מוזרים לא לנגוע בו, אבל בשעה שהוא גוסס לו, הם אינם מוזרים. כותבים התוספות דיבור המתחיל מאחה, כיוון שפוסקים הלכה כרבי יוחנן כשהוא חולק על ריש לקיש, לכן כהן אינו מוזר מלהתאמות לגוסס, שהרי רבי יוחנן סובר שבין לתנא קמא ובין לרבי מותר לנגוע בגוסס. אבל כותבים התוספות שבעל הלכות גדולות גורס כאן אביי במקום רבי יוחנן ורבה במקום ריש לקיש, דהיינו שהמחלוקת כאן לפנינו היא לא בין ריש לקיש לרבי יוחנן אלא בין אביי לרבה, פוסקים הלכה כרבה לגבי אביי, ולדעת רבה נמצא שנחלקו רבי ורבנן האם לכהן מותר להתאמות לגוסס, וכיוון שפוסקים הלכה כרבי מחברו, פוסקים הלכה כמו רבי כשהוא חולק על חברו, ולא כאשר הוא חולק על חבריו, כשחולקים עליו רבים, ממילא הלכה כרבנן שכהן מוזר מלהתאמות לגוסס. דנה עכשיו הגמרא מה דורש כל אחד מהתנאים משני הפסוקים. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לפי תנא קמא שדורש את דין גוסס מהפסוק להיחלו, הכתיב הרי נאמר גם במותם, מה הוא לומד מהפסוק הזה? משיבה הגמרא, מבא אלה לחדר רבי, תנא קמא צריך את המילה במותם כדי ללמוד את דינו של רבי. נתניה שנינו בברייתא שמופיעה במסכת אוהלות פרק א' משנה ו', וכן במסכת יבמות דף קכ' עמוד ב'. רבי אומר שמהפסוק במותם לומדים שאינו מתאמה אסור לנזיר להתאמות רק למיתים ואפילו הם קרוביו, אבל מתאמה בנגיעתם ובזיבתם, אבל מותר לו להתאמות לקרוביו או לאחרים אם הם טמאים בטומאה אחרת בעודם בחיים כגון זיבה או צרעת. ואת הדין הזה לומד תנא קמא מהפסוק במותם. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לפי רבי שדורש מהפסוק במותם, עמי בא אלה להי סברה, הלא הוא צריך את הפסוק כדי ללמוד שמותר לנזיר להתאמות למצורע או לזב, איך הוא לומד שני דינים מפסוק אחד? משיבה הגמרא, אם כן, לאי מקרא היה צריך להיות כתוב בפסוק לא יתאמה להם במות. מהי במותם? לאיזה צורך נכתבה האות מם סופית בסוף התיבה? אלא שם את מיני תרתם, מכוח האיתור הזה לומדים מהפסוק שני דינים, גם שנזיר לא מוזר על הגוסס, וגם שמותר לנזיר להתאמות למצורע וזב. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לפי רבי שדורש דין גוסס מהפסוק במותם, הכתיב הלא כתוב גם להיחלו, מה הוא לומד מהפסוק הזה? משיבה הגמרא, להיחלו לאח יהודאתה, מהמילה להיחלו הוא לומד את הדין שאמרנו לאלב דף מבית עמוד בית במי שאינו מחולל, שרק נזיר שעדיין לא נטמע ואינו מחולל מנזירותו חייב אם הוא נגע באמת. יצא זה יתמעט זה שמחולל ועומד, נזיר שכבר נטמע ומחולל מנזירותו לא יהיה חייב אם הוא נוגע שוב באמת, כיוון שאינו מוסיף כלום על תומתו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לפי תנא קמא שדורש מהפסוק להיחלו, עמי בא אלה להי סברה, הלא הוא צריך את הפסוק כדי ללמוד שנזיר שנטמע וחזר ונטמע אינו חייב על הטומאה השנייה, ואיך הוא לומד שני דינים מפסוק אחד? משיבה הגמרא, אם כן לי מקרא היה צריך להיות כתוב בפסוק לא יטמע בעל בעמיו להיחל. מהי להיחלו? לאיזה צורך נכתבה האות וו בסוף התיבה? אלא שם את מיני תרתם, מכוח האיתור הזה לומדים מהפסוק שני דינים, גם שנזיר אינו מוזר אלא על מת, וגם שאם נטמע וחזר ונטמע אינו חייב על הטומאה השנייה. מקשה הגמרא על ריש לקיש שאמר שדעת תנא קמא שאסור לנזיר לנגוע בגוסס. מיתי ויקשו חכמים על דברי ריש לקיש ממה ששנינו במשנה, מסכת אוהלות פרק א' משנה ו'. אדם אינו מטמא אלא עד שתייצא נפשו, ואפילו אם הוא מגויד, דהיינו שנחתכו איבריו ומלא פצעים, אבל הוא עדיין חי. ואפילו אם הוא גוסס אינו מטמא, עד שימות. וכותב האליהו רבה שהחילוק בין מגויד לגוסס, שמגויד דעתו צלולה, אבל גוסס אין דעתו צלולה, ואף על פי כן גם גוסס אינו מטמא, כיוון שהוא יכול עוד לחיות. ולמאן דאמר מקשה הגמרא לפי תנא קמא שדורש מהפסוק להיחלו ומבאר ריש לקיש בדבריו, שנזיר מוזר גם בגוסס, כיוון שגם הוא נקרא חלל, קשה? הקטני, הלא שנינו במשנה הזו, במפורש, דגוסס אינו מטמא. הרצת הגמרא לעניין תמויי, לעניין לטמא כמת, באמת גוסס אינו מטמא, דנפקא נפשי, עד שתייצא נפשו וימות. אבל עניין התחולי, שיקרא הגוסס חלל, האית חיל, בגסיסתו הוא כבר נקרא חלל, שהרי הוא עומד ולמות, כיוון שרוב גוססים למיטה. ולנזיר אסור לנגוע בכל חלל אפילו שאינו נטמע, שהרי למדו את האיסור מהפסוק לאיכלו. ואף על גב שלגבי גוסס לא שייך עניין תומה, מכל מקום, כיוון שלאיכלו כתוב בסמוך ללב שלא יטמע, הרי זה כאילו כתוב לא יטמע ולא יחלל שיש לב מיוחד לנגוע בגוסס. כך תוספות בדיבור המתחילו למאן דאמר. מוסיפים תוספות ואומרים שהגמרא גם יכלה לתרץ שהמשנה הזו שאינו מטמע עד שימות אלי שיטת רבי הסובר שגם בגוסס מותר לנגוע כיוון שהוא דורש אזהרה לנזיר מהפסוק במותם. אבל תנא קמא סובר שגם גוסס מטמע. ועכשיו אנחנו הופכים את הדף לדף מ"ג עמוד ב'. הסוגיה שלפנינו עוסקת בדין כהן אדיוט הרשאי להיטמע לשבעת הקרובים שהם אביו ואימו בנו וביתו אחיו ואחותו הבתולה אשר לא הייתה לאיש ואשתו. והנידון הוא האם רשאי הוא להיטמע לשבעת קרובים אלו רק כאשר גופם שלם או גם כאשר נחסר מגופם. יש מחלוקת הנאי במסכת סוטה דף ג' עמוד א', האם כהן חייב להיטמע לקרוביו או לא. יסוד המחלוקת בדרשת המילים לא יטמע האמורים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ג', לדעת רבי ישמעאל לא בא כתוב אלא להתיר לכהנים להיטמע לשבעת הקרובים, אבל הם אינם חייבים בכך. לדעת רבי עקיבא בא הכהן לחייב את הכהן להיטמע לקרוביו. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר רב, נקטע ראשו של אביו של כהן אדיוט, אף שהראש נמצא לצד הגוף, אלא שאינו מחובר, אינו מיטמע לו. אין הכהן רשאי להיטמע לאביו, למרות שהוא משבעת הקרובים שמותר לכהן להיטמע להם. מה הטעם? מה הסיבה? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ב', לאביו. דורשים מזה שהיתר לכהן להיטמע לאביו אינו בזמן שהוא, אביו, שלם בכל איבריו ולא בזמן שהוא חסר. ומאחר שאין הראש מחובר לגוף אינו נחשב כשלם, ואין בנו רשאי להיטמע לו. מביאה הגמרא קושי על דינו של רב חסדא. אמר לרב אמנונה לרב חסדא, אלא מעתה לפי דבריך שאין הכהן רשאי להיטמע לאביו כשאין גופו שלם, מה יהיה הדין אם כאזיל בפקטה דערבות, הלך אביו בבקעה ששמה ערבות, וגנבים מצויים בה. אין שמיים לשתות ולא מצויים שמה אנשים, כמו שמבואר במסכת ברכות דף נ"ד עמוד א'. ופסקו הגן ולרישה, וקטעו הגנבים את ראשו של אביו. חנה מדי לא להיטמע לי, האם יאסר על בנו להיטמע לו מאחר שאין הגוף שלם? הרי אין כאן אדם אחר שיוכל להתעסק בקבורת האב. וכוונת רב אמנונה להקשות, שהרי הותר לכהן אדיוט להיטמע לשבעת קרוביו ולמת מצווה, ומאחר שלגבי שבעת הקרובים סובר רב שאינו רשאי להיטמע להם אלא באופן שהגוף שלם, מסתבר הדבר שאף למת מצווה אינו רשאי להיטמע אלא בגוף שלם. ואם כן, מי יקברנו? אמר להשיב לו רב חסדא לרב אמנונה, מת מצווה כאמרת, אתה שואל אותי, באופן כזה שבו נחשב אביו כמת מצווה מאחר שאין מי שיקברנו? ודאי שאין מקום לשאלה הזו. דאשתא יש לומר, באחרינא מחייב באביו לא כל שכן, הרי הדינו שכהן אדיוט הרואה מת מצווה שאין לו קוברים צריך להיטמע לו ולקוברו למרות שהוא אינו קרובו. כל שכן כאשר מת המצווה הוא אביו, שאף שאינו רשאי להיטמע לו מדין אביו כשאין גופו שלם, רשאי הוא להיטמע לו מדין מת מצווה. בטעם החילוק בין שבעת הקרובים, שאין הכהן רשאי להיטמע להם אם אין גופם שלם, לבין מת מצווה שהותר לו להיטמע בכל אופן, מסביר הקרן נורא, מאחר שהיתר להיטמע למת מצווה זה משום כבוד הבריות, אז מטעם זה יש להתיר להיטמע לו גם כשאין גופו שלם. וכבוד הבריות של מת מצווה עדיף על שאר קרובים, מאחר שאין כלל מי שיטפל בקבורתו. אומרת הגמרא, נתבהר בדברי רב חסדא שאם הרגו הגנבים את אביו, דינו כמת מצווה. מקשה על כך הגמרא, והאם מת מצווה הוא? האם באופן כזה שהרגו הגנבים את אביו, נחשבו כמת מצווה ורשאי בנו להיטמע לו למרות שאין גופו שלם? והתניא, הרי שנינו בברייתא מופיע במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב', וכן במסכת העירובין דף י"ז עמוד ב'. איזה הוא מת מצווה שרשאי הכהן להיטמע לו? כל שאין לו קוברין. אבל אם קורא ואחרים עונין אותו, כלומר שאילו היה המת יכול לקרוא, היו קרובים עונים לו, או שהכוונה שאם בנו יכול לקרוא ולחזר אחר אנשים שיבואו להתעסק בקבורתו, אז היו אנשים באים, אין זה מת מצווה מאחר שיכולים הקרובים להתעסק בקבורתו. אם כן, במקרה שלנו והיית לברא. במקרה הזה הרי בנו נמצא בסמוך אליו ויכולו לזכור אנשים שהתעסקו בקבורת אביו. ועל כן אין אביו נידון כמת מצווה ואין בנו הכהן רשאי להיטמע לו לפי דברי רב כיוון שאין גופו שלם. ולמרות שכהן הרואה מת מצווה מוטל עליהם הדרך רשאי הוא להיטמע לו ואינו חייב לזכור מכספו אנשים שהתעסקו בקבורתו מכל מקום. כאשר מת אביו שחייב הוא בכבודו ודאי מוטלת החובה עליו לזכור אנשים מכספו. ועל כן אין אביו נחשב כמת מצווה ואין הבן רשאי להיטמע לו. מתרצת הגמרא כיוון דקאזיל באורחה כמי שאין לו קרובים דמי. מאחר שהאב מוטל עליהם הדרך ואין מצויים שם אנשים שניתן לסוחרם להתעסק בקבורתו, על כן נידונו כמת מצווה ורשאי בנו להיטמא לו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל והאי, שבאופן שישראל וכהן נתקלים במת מצווה, חייב הישראל לטפל לבדו בקבורת המת כדי שלא יטמא הכהן. הוא מוכיח את זה מדברי הגמרא לקמן בדף מ"ז עמוד א' האומרת, שאם נזיר וכהן גדול נתקלו במת מצווה, מחויב הנזיר להיטמא ולהתעסק בקבורתו כדי שלא יטמא הכהן הגדול. למרות שנזיר מצווה גם הוא לא להיטמא, הנזיר הוא זה שחייב לטפל בקבורתו, וכל שכן בישראל שאינו מצווה כלל. מוסיפים התוספות ששונה הדבר לגבי כהן הנושא אישה יתומה קטנה, שאפילו שאין הקידושין חלים מן התורה ואסור לו להיטמא לה, מכל מקום תקנו חכמים שיטמא לה כדין מת מצווה, למרות שיש לה קרובים ישראלים שיכולים להתעסק בקבורתה. וזאת מאחר שאין הקרובים מוכנים להתעסק בה כיוון שאינם יורשים אותה, אז תקנו חכמים לעקור דבר זה מן התורה בקום ועשה, ועשהו כמת מצווה, כיוון שבמקום שיש טעם בדבר רשאים חכמים לעקור דברי תורה גם בקום ועשה, כפי שלמדנו במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב'. מקשה הגמרא על דינו של רב הסובר שאין הבן רשאי להיטמא לאביו כשאין גופו שלם, כשאין גופו של הנפטר של אביו שלם. מי טבעי, שנינו בברייתא מופיעה במסכת סוטה דף ג' עמוד ב', ברייתא הדורשת את דברי הכתוב בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ג', ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לה היטמא. דורשת הגמרא לה כשגופה שלם ומיטמא, ואינו מתאמה לאחד מאיבריה, לפי שאינו מתאמה לעבר מן החי של אביו, שאף לאביו הקרוב אליו יותר מאחותו, אינו רשאי להתאמה לאחד מהאיברים, ובוודאי של אחותו, עדין הוא כך. מוסיפה הברייתא, אבל מחזירו על עצם כסעורה, שאם כבר נטמע הכהן בהתעסקו בקבורת אביו, ולאחר מכן נוכח שחסר מגופו של אביו עצם כסעורה, רשאי הוא לשוב ולהתאמה בלקיטתה. ומבררת הגמרא, מה אם מחזירו על עצם כסעורה? כיצד ייתכן אופן כזה שחוזר ונטמע על עצם כסעורה של אביו? לאו לממרה, די מחסר פורטה, רק באופן כזה שבשעה שקבר את אביו היה חסר מגופו של האב עצם כסעורה ולא היה גוף שלם, ומכל מקום היה רשאי להיטמא לו. ואם כן, יש להוכיח מכאן שרשאי כהן להיטמא לאביו אף כאשר אין גופו שלם. ונשאלת השאלה, הרי בשעה שנטמא לאביו הוא היה סבור שגופו שלם, ורק לאחר מכן נוכח לראות שזה לא כך, אז מה יש בידו לעשות? התשובה היא שאף אם אכן שגג בכך, מכל מקום אינו רשאי לשוב ולהיטמא על העצם כסעורה שנשרה מגופו של אביו, שהרי כל היתר לחזור על עצם כסעורה זה מאחר שכבר נטמע כדין בקבורת גופו של אביו, אז הוא מחזר על עצם כסעורה. אבל לדעת רב חיסדא שאין הכהן רשאי להיטמא בקבורת אביו אם חסרה עצם כסעורה, אם כן הרי יתברר שנטמע בפעם הראשונה שלא כדין, ואין לו לשוב ולהיטמע על עצם כסעורה. מתרצת הגמרא, לא, אין להוכיח מהברייתא הזו שלא כדברי רב, מאחר שהיא הברייתא הזו כרבי יהודה היא הסובר שרשאי כהן להיטמא לאביו אף כשאין הגוף שלם, ואילו רב סובר כדעת התנאים שאוסרים זאת. ומביאה הגמרא ברייתא שבה מבוארת דעתו של רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, נאמר בפסוק לה, לאחותו הוא מתאמה, ואינו מתאמה לאחד מאבריה, שהרי אינו מתאמה אף על עבר מן החי של אביו, מאחר שאין כהן רשאי להתאמה בתחילה לעבר אחד, אבל מתאמה הוא לעבר מן המת של אביו, שאם כבר נטמע בקבורתו של אביו, רשאי הוא לשוב ולהתאמה אף על עבר אחד שנשר מן המת. ומבואר מדברי הברייתא שרק על עבר אחד אין הכהן רשאי להיטמא בתחילה, אבל אם נמצא הגוף כולו לפנינו של נחסר ממנו עבר אחד, רשאי הכהן להיטמא, וזו דעתו של רבי יהודה. אבל דעת חכמים היא שאף אם הגוף כולו לפנינו, אין הכהן רשאי להיטמא אם נחסר עבר אחד, ורב סובר כדעתם של חכמים. מקשה הגמרא בסוף דף מ"ג עמוד ב' קושייה נוספת על שיטת רב הסובר שאין כהן רשאי להיטמא לאביו כשאין גופו שלם. אומרת הגמרא והתניא, ויש כאלו שגורסים פה והתני, דהיינו ששנה זאת רב כהנא בברייתא של רב לזר בן יעקב. אם כן, נאמר שרב כהנא בברייתא של רב לזר בן יעקב דורש מן המילה לה, לאחותו הוא מתאמה ואינו מתאמה לאיברים, שאין הכהן רשאי להתאמה לעבר אחד מאחותו. והיינו, פרט לחזית מן המת, שאין הכהן רשאי להתאמה לכזית מן המת, וחזית נצל ליחה היוצאת מן המת, ומלוא תרווד רכב, כף, מלאה אפרורית וריקבון מגוף המת, שאף אילו אינם בכלל איברים שאין הכהן רשאי להיטמא להם. מוסיפה הברייתא, יכול לא ייטמא הכהן אף לשדרה, כאשר כל שדרת המת קיימת, ולגולגולת או באופן שהגולגולת קיימת, ולרוב בניינה, או כאשר נמצא לפנינו רוב בניין המת, דהיינו שני ירחיים ושוק אחד, או שני שוקיים וירח אחד, ולרוב מניינה, או כאשר נמצאים לפנינו רוב איברי המת, דהיינו 125 איברים, ואם כן אומר שאף אילו הם בכלל איברים אינם, ואין הכהן רשאי להיטמא להם, התשובה היא שאין הדבר כן. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. ומאחר שכתוב אמור על הכהנים, נמצא שהמילים ואמרת עליהם מיותרות הם. ועל כן דרשו מכאן חכמים שאוסיף לך כתוב תומה אחרת, שאף שאין הכהן רשאי להתאמה לעבר אחד מאחותו, רשאי הוא להתאמה לשדרה או לגולגולת או רוב מניין או רוב בניין. ואף שהמילים ואמרת עליהם לא נכתבו בדווקא לגבי אחותו, מכל מקום מסתבר הדבר שמאחר שמייתה התורה שאינו נתמה לעבר מן אחותו, אף ריבוי זה נאמר לגבי אחותו. ולמרות שבמסכת יבמות דף קוף י' עמוד א', דורשים מאיתור הלשון הזו, אמור ואמרת, להזיר גדולים על הקטנים, מכל מקום ניתן לדרוש גם את הדרשה שדרשנו כעת. וייתכן שהדרשה הזו של להזהיר גדולים על הקטנים אינה נדרשת מחמת איתור הלשון, אלא מחמת שינוי הלשון, שבכל מקום דרך התורה לכתוב בני אהרון הכהנים. וכאן כתוב הכהנים בני אהרון. מבררת עכשיו הברייתא שמאחר שאנו מעמידים ריבוי זה לגבי אחותו, ואנחנו בדף מ"ד עמוד א', יכול לא יטמע לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו של קרובים אחרים. התשובה היא, אמרת, מה אחותו מיוחדת שגופה תלוי בו, דהיינו שהיא קרובתו ומוטל עליו להתעסק בקבורתה, ומתאמהו לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינה ולרוב מניינה, אף כל אחד משאר הקרובים שגופו תלוי בו שמוטל עליו להתעסק בקבורתו, מתאמהו לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו. אם כן מוכח מדברי הברייתא, שאף שאין כהן רשאי להתאמה לעבר אחד, מכל מקום רשאי הוא להתאמה כאשר עיקר הגוף לפנינו, וזאת למרות שחסרים ממנו איברים. הרי זו סתירה לדברי רב הסובר שאין הכהן רשאי להתאמה לקרוביו, אלא כאשר הגוף של הנפטר שלם לגמרי. תרץ את הגמרא, אי נמי רב יהודה, גם הברייתא הזו, כדברי רב יהודה הסובר שכן רשאי הכהן להתאמה לגוף שאינו שלם. ורב הסובר שאינו רשאי, דאמר כאי תנא, הוא סובר כדעת תנא אחר האוסר את הדבר. דתניא, ששנינו בברייתא, מעשה שמת אביו של רב יצחק הכהן בגנזק, ובאו והודיעו לרב יצחק על פטירת אביו לאחר 3 שנים מזמן פטירתו, ובא ושאל את רבי יהושע בן אלישע וארבעה זקנים שאימו, האם רשאי הוא להתאמה לאביו ולהוציאו מקברו כדי להביאו לקברי אבותיו? ואמרו לו שאינו רשאי מאחר שמהמילה בפסוק לאביו אנחנו דורשים שהותר לכהן להתאמה לאביו רק בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. לאחר 3 שנים מקבורתו ודאי שאין הגוף שלם, ורב סובר כדבריו. אם כן מבואר בדברי הגמרא שניתן להוציא את המת מקברו באופנים מסוימים, כמו שמבואר בשולחן ערוך, יורה דעה סימן שין סמך ג' סעיף א' וזה לשונו. אין מפנין המת והעצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי ולא מבזוי למכובד, ואין צריך לומר ממכובד לבזוי, ובתוך שלו, דהיינו לקברי אבותיו, אפילו ממכובד לבזוי, מותר, שערב לאדם שיהיה נח אצל אבותיו, וכן כדי לקוברו בארץ ישראל מותר, ואם נתנו שם על מנת לפנותו, זאת אומרת שהקבורה הראשונה הייתה זמנית על מנת לפנותו, מותר בכל עניין, ואם אינו משתמר בזה הקבר שיש לחוש שמה יוציאו עובדי כוכבים או שיכנסו בו מים, או שהוא קבר הנמצא, מצווה לפנותו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד א'. המשנה מפרטת את איסורי הנזיר והחילוקים בין האיסורים השונים. אומרת המשנה 3 מינים אסורים בנזיר. נזיר העובר על אחד מן האיסורים המפורטים כאן לוקה 2, אחת משום לא יחל דברו, לא יחלל את נדרו, ואחת משום האיסור המסוים שעבר עליו שכל אחד מהם נאסר בלא תעשה מפורש, כפי שיובא להלן. כך הרמב״ם בלכות נזירות פרק א' הלכה ב'. אומרת המשנה ואילו הן 3 האיסורים בנזיר. הטומאה, שהנזיר אסור להיטמא למת, שנאמר כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, והתגלחת שאסור לגלח שיער ראשו, כאן נאמר כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, ואם גילח אפילו רק שערה אחת לוקה, והיינו אם קיצצה עד שעיקרה כאין גילוח תער, אבל אם לא קיצצה לגמרי אלא הניח מן השערה במידה שיש בה כדי לקוף ראשה לעיקרה, שאפשר לקפלה לשניים על ידי כפיפת ראשה אל שורשה, אינו לוקה. והיוצא מן הגפן, שאסור לאכול או לשתות שום דבר שמקורו מענבים, כגון יין או גרעיני ענבים, וודאי שגם בענבים עצמם אסור, שנאמר מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, לא יאכל. ועוד נאמר, מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבישים לא יאכל. מביא עכשיו המשנה חילוקי הדינים בין האיסורים הנזכרים. חומר יש בתומה ובתגלחת יותר מביוצא מן הגפן, מהו החומר, מהו החומרה, שהתומה והתגלחת סותרין את נזירותו, שאם נטמע או יתגלח בתוך ימי נזירותו, ולגבי יתגלח זה דווקא אם הוא יתגלח את רוב שערו, אבל פחות מכאן אין הנזירות נסתרת, אף על פי שיש בזה איסור לב, כפי שלמדנו לעיל, שאפילו על שערה אחת לוקה. אם כן, אם נטמע או יתגלח בתוך ימי נזירותו, הרי זה מבטל את ימי נזירותו הקודמים שמנה וקיים עד עכשיו, וצריך לחזור ולמנות ימים אחרים תחתיהם ולקיים בהם מדיני הנזיר. כאמור, יש חילוק בין טומאה לתגלחת, שאם נטמע נסתרים כל ימי הנזירות, ותגלחת סותרת רק 30 יום, כמבואר בהמשך דברי המשנה. ואילו היוצא מן הגפן, אומרת המשנה, אם עבר על איסור אכילת היוצא מן הגפן, אינו סותר את הימים הקודמים, אלא ממשיך למנות את הימים כפי הסדר שמנה עד עכשיו. כגון, אם נדר נזירות ל-30 יום ומנה עד עכשיו 10 ימים, ממשיך למנות 20 יום נוספים ומסיים את נזירותו. ולעומת זאת, אומרת המשנה, חומר יש ביוצא מן הגפן יותר מבטומה ובתגלחת, מהו החומרה? שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו, אין לו שום אופן היתר היוצא מן הכלל, גם לא לצורך מצווה, תמיד זה אסור. כגון מי שנשבע שישתה יין ומוטלת עליו מצווה לקיים את שבועתו ולשתות, אם כבר קיבל על עצמו נזירות, הוא אסור בשתייה. וגם לדברי הראשונים הסוברים שמותר לנזיר לשתות יין של קידוש והבדלה משום שהוא מושבע ועומד עליהם מהר סיני, ולמדו זאת מדברי הגמרא לאל בדף דלת עמוד א', מכל מקום אין זה חשוב שהותר מכללו, אלא מעולם לא נאסר בהם. מאחר שהוא מושבע ועומד בהר סיני, לקיים המצוות ואין בכוחו לאסור את עצמו בקיום המצווה. אבל, לאחר שחל עליו איסור נזירות, שוב לא הותר היין מכללו. אין יוצא מן הכלל. וגם אם ישבע לשתות יין, אסור לו לשתותו. ואילו אומרת המשנה, טומאה ותגלחת, הותרו מכללן. יש אופנים היוצאים מן הכלל שאיסורים אלו מותרים, והיינו בתגלחת מצווה, תגלחת של מצורע. שהיא מצווה, שני אופנים של תגלחת נאמרו במצורע, תגלחת של כל שערו כשנטהר מצרתו, ותגלחת נגע הנתק, שמגלח סביבות הנתק כדי לבדוק אם פסע הנגע, או לא כדי לידע מה דינו. אם נצטרע הנזיר, מותר לו לקיים מצוות המצורע ולהתגלח, ובמת מצווה, אדם שמת ואין מי שיתפל בו ויקברנו, מותר לנזיר להתאמל לו כדי לקוברו. וזה לשון הרמב"ם הלכות נזירות פרק ז' הלכה י"ב, וכיצד הוא מותר בתומת מת מצווה? היה מהלך בדרך ופגע במת שאין שם מי שיקברנו, הרי זה מטמא לו וקוברו. ודברים אלו דברי קבלה הן. כך כותב הרמב״ם. ממשיכה המשנה ואומרת, וחומר יש בתומה יותר מבתגלחת, שהתומה סותרת את הכל. אם נטמע הנזיר, נסתרים כל ימי נזירותו שמנה עד עכשיו, וצריך למנות שוב את ימי הנזירות מתחילתם. ואף אף נזירותו יתרה על 30 יום. ועוד חומרה יש בה שחייבים עליה קורבן אם נטמע הנזיר, הוא צריך להביא קורבן. כאמור בפרשת הנזיר, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, ותימה ראש נזרו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וחיפר עליו, והביא כבש בן שנתו לאשם. ואילו תגלחת מסיימת המשנה, אינה סותרת אלא 30 יום, ואם נזירותו יתרה על 30 יום, אין צריך למנות שוב את כל הימים מתחילתם, אלא דיו שימנה 30 יום משעת התגלחת עד סיום נזירותו, וגם אין חייבים עליה קורבן אם יתגלח הנזיר בתוך נזירותו, אינו מביא קורבן על מה שיתגלח. כי לגבי טומאה נאמר והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו, אבל לגבי תגלחת לא נאמר כלל שנזירותו נסתרת, אלא מצד דין אחר הוא, שבסיום הנזירות צריך הנזיר להתגלח, ואין מצוות הגילוח מתקיימת, אלא אם כן גדל שערו במשך 30 יום, ולכן אם גילח שערו באמצע ימי הנזירות, ולא נותרו 30 יום עד לסיום הנזירות, צריך להוסיף עליהם ולהשלימם ל-30, כגון אם קיבל על עצמו נזירות ל-100 ימים וגילח ביום ה-80, צריך להוסיף עוד 10 ימים על ה-20 שנותרו. ואילו הרמב״ם בפרק ו' הלכות א' וב' הוא מפרש באופן אחר. לפי דבריו, כוונת המשנה שהתגלחת סותרת 30 יום, הפירוש הוא שהיא מונעת את הנזיר מלמנות ימי נזירותו ב-30 יום הסמוכים לגילוח, וצריך להמתין 30 יום עד שיהיה לו פרע, ואחר כך מתחיל למנות. כיצד? נדר נזירות 100 יום ולאחר 20 יום נתגלח, הרי זה שואש 30 יום עד שירבה שיער ראשו, ואחר ה-30 יום מונה 80 יום תשלום של ימי נזירותו, וכל אותן ה-30 יום, כל דקדוקי נזירות עליו, אלא שאין עולים לו ממניין ימי הנזירות. זוהי המשנה שלנו בדף ממד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא על דברי המשנה שאמרה שטומאה הותרה מכללה, שלגבי טומאה יש יוצא מן הכלל. והרי שואלת הגמרא, ראוי שטומאה לא תותר מכללה, שיהיה אסור הנזיר להתאמה גם לא למת מצווה, שכן יש ללמוד בקל וחומר מיין, מאיסור שתיית יין שלא הותר מכללו. ומה איסור יין שהוא קל, שהרי אינו סותר את הנזירות אם הוא עבר ושתה יין, ואף על פי כן החמיר בו הכתוב, שלא הותר מכללו וגם לא לצורך מצווה, אסור לו לנזיר לשתות. אם כן, טומאה שהיא חמורה ממנו, שהרי סותרת היא את הנזירות, וכי אינו דין שלא תותר מכללה, האם אין מוכח מכוח הקל וחומר הזה, שגם לגבי זה יהיה הדין של החמור יותר, ויהיה הנזיר אסור להתאמה אף לצורך מצווה? משיבה הגמרא שבא הפסוק ושלל את הסברה של הקל וחומר הזה, שהרי תלמוד לומר, נאמר באיסור תומת נזיר, ספר במדבר פרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה. והרי הפסוק הזה מיותר, כי הרי כבר נאמר בפסוק ו', על נפש מת לא יבוא, ואביו ואמו בכלל זה. מדוע פירט הכתוב לאביו ולאמו? אלא כדי לדייק שדווקא לאביו ולאמו לא יתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. שואלת הגמרא אם כן להפך, והרי ראוי שיין יותר מכללו, שיהיה יוצא מן הכלל לגבי יין, דהיינו של הנזיר יהיה מותר לצורך מצווה כן לשתות יין, שכן יש ללמוד בקל וחומר מתאומה, שגם אצלה יש יוצא מן הכלל, כפי שלמדנו עכשיו שלמת מצווה מותר לנזיר להתאמה. מה תאומה שהיא חמורה? שהרי מצינו שהיא סותרת את ימי נזירותו, דהיינו שאם הנזיר נתמה בתוך נזירותו, כל הימים שהוא ספר עד היום נופלים, ואף על פי כן הותרה מכללה לצורך מת מצווה, מותר לנזיר להתאמה. אם כן, איסור שתיית יין שהוא קל ממנה שהרי אינו סותר את הנזירות אם הוא שתה יין, אינו דין שיותר מכללו לצורך מצווה, שלצורך מצווה יהיה מותר לו לשתות יין. משיבה הגמרא שלכן אמר קרא, לכן אמר בפסוק, מיין ושיחר יזיר, שפירושו מיין חדש וישן יפרוש. והפסוק הזה מיותר, כי הרי כבר נאמר, מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל, אלא ייתר הכתוב וכפל את האיסור, כדי ללמדנו לאסור לנזיר יין מצווה כיין רשות. מוסיפה הגמרא ושואלת על דברי המשנה שאמרה ששתיית יין אינה סותרת את הנזירות, והרי ראוי שיין יסתור את הכל, שכן יש ללמוד דין יין בקל וחומר מתאומה. מה תאומה שהיא קלה שהרי הותרה מכללה? דהיינו שנזיר שרואה מת מצווה מותר לו להתעסק בקבורתו ולהתאמה, ואף על פי כן יש בחומר שהיא סותרת את הכל, שאם הוא נתמה כל הימים שהוא ספר עד היום נופלים. אם כן, יין שהוא חמור ממנה שהרי לא הותר מכללו, אין מצב שהנזיר ישתה יין לצורך מצווה, וכי לא ניתן ללמוד בדרך של כל שכן שיסתור את הנזירות אם הוא שתה יין. משיבה הגמרא שכדי לשלול את הסברה הזו, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי נזיר שנטמא, והימים הראשונים יפלו, ימי הנזירות שקדמו לתאומתו יתבטלו, וצריך למנותם מחדש כי תמי נזרו. הוסיף הכתוב את המילים כי תמי נזרו להשמיענו, שדווקא תאומה סותרת ואין היין סותר. שואלת הגמרא על דברי המשנה שאמרה שהתגלחת אינה סותרת כי אם 30 יום, והרי ראוי שהתגלחת תסתור את הכל, את כל ימי הנזירות שהוא מנע עד עכשיו, שכן יש ללמוד בקל וחומר מתאומה שסותרת את הכל. ומה תאומה שהיא קלה שהרי מצינו שלא עשו בה מתאמה כמתאמה, שלעניין איסור תאומה לא יחמיר הכתוב על אדם שמתאמה את הנזיר כמו על הנזיר עצמו שנטמא, שהנזיר שנטמא לוקה, אבל המתאמה הוא פטור. ואף על פי כן התאומה סותרת את הכל, והוא צריך להתחיל לספור מחדש את ימי הנזירות שלו. אם כן, תגלחת שהיא חמורה ממנה שעשו בה את חומר האיסור של אדם המגלח את הנזיר כמתגלח, כמו החומרה של הנזיר המתגלח, ששניהם לוקים, גם מי שסיפר וגילח את הנזיר, הוא גם מקבל מלכות. אז אינו דין שתסתור את הכל, שתגלחת תסתור את כל הימים שספר עד עכשיו הנזיר? משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק, והימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו. הוסיף הכתוב את המילים כי תמי נזרו להשמיענו, שדווקא תאומה סותרת את הכל, את כל הימים שהוא ספר עד כה. ואין תגלחת סותרת את הכל, אלא רק 30 יום. ולמדנו מהפסוק הזה, בין לגבי איסור יין, בין לגבי איסור תגלחת, שדווקא תאומה סותרת הכל ולא איסורים אחרים. שואלת עכשיו הגמרא לדין הנזכר שאין דינו של האדם המתמת הנזיר שווה לנזיר עצמו שנטמא. הרי ראוי שתומה נעשה בה מתמה כמתמה, שכן יש ללמוד בקל וחומר מתגלחת. ומה תגלחת שאיסורה קל שהרי נה סותרת כל ימי הנזירות אלא 30 יום, ואף על פי כן עשה בה כתוב את איסורו של המגלח כמתגלח, שגם מי שמגלח את הנזיר עובר בלב. אם כן, תומה שהיא חמורה מתגלחת שהרי היא סותרת את הכל, אינו דין שנעשה בה מתמה כמתמה, שגם מי שמתמה את הנזיר גם כן יעבור על איסור לב. משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר לגבי נזיר שמת אחד מקרוביו באמצע הנזירות, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימה ראש נזרו. משמעות הכתוב שאין האיסור אלא לנזיר עצמו שמתמה את ראש נזרו, ולא לאדם אחר שמתמה את ראש נזרו. שואלת הגמרא אם כן להפך, מדוע אמרנו שלגבי תגלחת דינו של המגלח כדין המתגלח, שגם המגלח את הנזיר לוקה, והרי ראוי שתגלחת לא נעשה במגלח כמתגלח, שהמגלח את הנזיר לא יעבור על איסור, שכן יש ללמוד בקל וחומר מתאומה. ומה התאומה שהיא חמורה שהרי היא סותרת את הכל, את כל ימי הנזירות, ואף על פי כן לא עשו בה מתמה כמתמה, גם מי שמתמה את הנזיר לא עובר על איסור. אם כן, תגלחת שהיא קלה שהרי אינה סותרת את כל ימי הנזירות אלא רק 30 יום, לא כל שכן שלא נעשה מגלח כמתגלח, שהמגלח את הנזיר לא יעבור על איסור. משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק, כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, סכין של שליח לא תעבור ותגלח את ראשו. קריבי, יש לך להבין מתוך משמעות הכתוב, הן שלא יעבור הוא הנזיר עם תער על ראשו, והן שלא יעבור אדם עם תער לנזיר אחר על ראשו, שניהם נכללים במשמעות תער לא יעבור על ראשו. השר הכתוב העברת תער על ראש הנזיר, והוא לא פירש מי המעביר את התער. לא נאמר ולא יעביר הנזיר תער על ראשו. מכאן, שהמגלח את הנזיר עובר בלב. חוזרת עכשיו הגמרא לדיני המשנה ושואלת, מדוע הותרה תגלחת מכללה, מדוע בתגלחת יש יוצא מן הכלל? דהיינו במקום מצווה, והרי ראוי שתגלחת לא תותר מכללה, שתגלחת תיאסר על הנזיר ולא יהיה יוצא מן הכלל. שכן, יש ללמוד בקל וחומר מיין. ומה יין שהוא קל? שהרי אם שתה אינו סותר את הנזירות ואף על פי כן לא הותר מכללו, אסור לנזיר לשתות בשום מצב יין, גם לא במקום מצווה. אם כן, תגלחת שהיא חמורה שהרי היא סותרת את הנזירות 30 יום, אינו דין שלא תותר מכללה ויאסר הנזיר אף בתגלחת מצווה של מצורע? משיבה הגמרא שהיתר הזה נלמד מן הכתוב, דאמר רחמנא לגבי מצורע ביום שנטהר, ספר ויקרא פרק י' פסוק ט', יגלח את כל שערו, את ראשו, והוסיף ואמר רחמנא ועד זקנו, והרי אפשר ללמוד את זקנו מראשו, אלא כפל הכתוב את דבריו ללמדנו, שאף הנזיר מותר בתגלחת הזו. שואלת הגמרא עוד על דין המשנה שהתגלחת סותרת 30 יום, כלומר שאם עבר הנזיר וגילח את שערו, צריך להוסיף על ימי הנזירות שיהיו 30 יום מעכשיו עד סיום הנזירות. והרי שואלת הגמרא, ראוי שהתגלחת לא תסתור כלל, שכן יש ללמוד קל וחומר מיין, מיסור שתיית יין, ומה יין שהוא חמור? שהרי לא הותר מכללו, אין יוצא מן הכלל לגבי שתיית יין, תמיד זה אסור בנזיר, וזה אסור אפילו במקום מצווה ואף על פי כן. אם עבר עבירה הנזיר ושתה, אינו סותר את הנזירות כלל ולא צריך להוסיף עליה כלום. אם כן, תגלחת שהיא קלה, שהרי הותרה מכללה, שהרי במקום מצווה, מותר לו להתגלח, למשל אם הוא היה מצורע ונטהר, מותר לו להתגלח גם במי נזירותו, אינו דין שלא תסתור, ולא יתחייב להוסיף על ימי הנזירות כלום, בגלל אותה תגלחת. משיבה הגמרא שאם גילח הנזיר יהיה אפשר שלא ימנה 30 יום מעכשיו ועד סיום הנזירות, משום דבעינן גידול שיער. צריך שיהיה לו גידול שיער של 30 יום כדי לקיים מצוות תגלחת ביום סיום הנזירות, כי יש במצוות הגילוח דין, שאינו חשוב גילוח אלא אם כן מגדל ומגלח שיער שגדל במשך 30 יום. ועלקה, והרי אין לו שיער שגדל בשיעור הזה, ולפיכך צריך להוסיף על נזירותו ולמנות 30 יום עד שיוכל לסיים את הנזירות ולהביא את קורבנותיו. אז לפי זה מבואר שיש חילוק יסודי בין סתירת נזירות כשגילח לבין סתירת נזירות אם נטמא, שבתגלחת אינו סותר משום שהפר את נזירותו, אלא כדי שיוכל לקיים מצוות גילוח בשיער בין 30 יום, ולא שהוא סותר את כל ימי נזירותו. שואלת עכשיו הגמרא על הדין של המשנה שיין אינו סותר כלל, והרי שואלת הגמרא ראוי שאם עבר על איסור שתיית יין יסתור 30 יום, כי יש ללמוד קל וחומר מתגלחת. ומה תגלחת שהיא קלה שהרי הותרה מכללה? דהיינו שיש יוצא מן הכלל במקום מצווה, מותר לנזיר להתגלח ואף על פי כן סותרת ומצריכה למנות 30 יום. עד סיום הנזירות, אם כן יין שהוא חמור יותר שהרי לא הותר מכללו בשום אופן אין יוצא מן הכלל לגבי יין, אין עוד דין שיסתור 30 יום? שאם עבר הנזיר ושתה יין יתחייב למנות מעכשיו 30 יום עד שיוכל לסיים את נזירותו. דוחה הגמרא ואומרת אין ללמוד קל וחומר מתגלחת לשתיית יין. והגמרא עוד תמאה על המקשה שבא ללמוד זה מזה. וכי מי דהו טעמה? כלום זהו הטעם שהתגלחת סותרת משום שעבר ואפר את נזרו? אילו זה היה הטעם, היה מקום ללמוד קל וחומר שגם אם עבר על הנזירות באיסור שתיית יין יסתור 30 יום, כיוון שהוא איסור חמור יותר. והרי לא זהו הטעם, אלא משום גידול שיער, שיהיה לו שיער שיוכל לקיים בו מצוות גילוח, ואילו לגבי שתיית יין, לא שייך הטעם הזה, דעקה עם שערו, הרי שערו קיים ולא נפגם על ידי השתיית יין, ואין סיבה שיסתור 30 יום, ועל כן לא נוכל ללמוד מתגלחת לגבי שתיית יין שיסתור את הימים שהוא ספר עד עכשיו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד ב'. נזיר שנטמא באמת בזמן נזירותו צריך להיטהר מטומאתו ולגלח את שערו, ואחר כך מונה שוב את ימי נזירותו מתחילה. המשנה מבארת את סדר הטהרה והתגלחת. אומרת המשנה, תגלחת הנזיר הבא מחמת טומאה כיצד, באיזה סדר היא נעשית? היה הנזיר מזה, מקבל הזעה של מי אי פרפרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי כדין תממת, ומגלח את שיער ראשו ביום השביעי ומביא את קורבנותיו בשמיני, שכן דין הנזיר להביא קורבנות על שנטמא. ואם גילח ביום השמיני ולא ביום השביעי כמצוותו, מביא את קורבנותיו בו ביום ואין צריך להמתין למחרת. אלה הם דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי טרפון לרבי עקיבא, מה טעם החילוק בין זה הנזיר למצורע? והרי גם מצורע שנטהר דינו להתגלח ביום השביעי ולהביא קורבנותיו ביום השמיני. ושמעתי ממך שאם אחר וגילח ביום השמיני, אינו מביא את קורבנותיו ביום שנתגלח, אלא רק למחרת, ביום התשיעי. מדוע אתה רבי עקיבא חילקת בין נזיר למצורע? אמר לו רבי עקיבא לרבי טרפון, אינו דומה נזיר למצורע, לפי שזה הנזיר שנטמע באמת טהרתו תלויה בימיו. טהרתו באה על ידי ההזעות והטבילה בלבד. הזעות בימי שלישי ושביעי, וטבילה במקווה ביום השביעי, ולא על ידי התגלחת. ולעומת זאת מצורע, טהרתו תלויה בתגלחתו. טהרתו באה גם על ידי התגלחת. ורק לאחר הגילוח יכול לטבול להשלמת הטהרה. ולכן אם החר וגילח ביום השמיני וטבל, נמצא שרק היום נטהר. ואינו מביא קורבן, אלא אם כן היה מעורב שמש. אין לו להביא קורבן באותו יום שטבל קודם שעריב השמש, קודם ששקע השמש, כי אינו נתאר לגמרי מיד לאחר התפילה, אלא רק לאחר שתשקע השמש. ולכן רק למחרת יכול להביא קורבנותיו. כלומר, יש חילוק יסודי בין חיוב תגלחת של נזיר שנטמע באמת לחיוב תגלחת של מצורע. שחיוב תגלחת של נזיר אינו בא לשם טהרה, אלא טהרתו היא על ידי הזעה וטבילה בלבד, ככל תממת, ומצוות הגילוח מדיני נזירות היא, שהנזיר שנטמע ונטהר צריך להתגלח, ולכן כיוון שנטהר לגמרי ביום השביעי לאחר שטבל, יכול להביא קורבן ביום השמיני, אף אם קיים מצוות גילוח בו ביום. אבל תומת צרעת, חלוקה היא מתומת מת, כי לטהרת מצורע נדרשת גם תגלחת, ונמצא שהגילוח משלים את טהרתו, ואחר כך צריך לטבול כדברי הכתוב, וכיוון שכך, אין יכול להקריב היום, כי להבאת קורבנות צריך שתושלם טהרתו בשקיעת החמה לאחר הטבילה. זו המשנה שלנו, הפותחת את דף ממד עמוד ב', ואנחנו חותמים את לימוד הדפים היומיים שלנו עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה על דף ממג', באיזה אופן שייך שתהיה תומה וביד כל גופו לבית בבת אחת? שאלה שנייה, מדוע אין להעמיד כשנכנס אותו אדם אחורנית? שאלה שלישית, האם הגוסס מטמא והאם מוזר הכהן שלו לחלל עצמו בגוסס? שאלה רביעית, מה לומדים מהמילה להיחלו? שאלה חמישית, האם יטמא לעבר מן החי או לעבר מן המת של אביו? שאלה שישית, כשנקטע ראש אביו, האם יטמא לו לצורך קבורתו? שאלה שביעית, מהו החומר בתומה ותגלחת שאינו בשתיית יין ולהפך? שאלה שמינית, מהו החומר בתומה, מי בתגלחת ומניין לומדים זאת? שאלה תשיעית, מדוע לא שייך ללמוד שבשתיית יין נסתור 30 יום על ידי לימוד של קל וחומר מתגלחת? והשאלה האחרונה, כשגילח הנזיר ביום השמיני, האם יכול להביא קורבנותיו בו ביום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון כ"א בתשרי תשע"ו, או שענה רבה תשע"ו, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, באים עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דפים מ"ג ומ"ד ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי, איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח, חב ג' בתשרי תשע"ו, ונלמד בסייעתא דשמיא את דף מ"ה ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בשמחת התורה. יש לכם אחי ורעי, מוריי ורבותיי, על מה לשמוח. עם מה לשמוח? עם התורה שאנחנו למדנו ולומדים בסייעתא דשמיא גדולה מדי יום. נגיל ונסיס בזאת התורה, כי לנו אור ואורה. ובזכות שמחת התורה נשיג בסייעתא דשמיא את כל המעלות. יבשרנו בורא עולם בשורות טובות, ישועות ונחמות. ישפיע עלינו אבינו שבשמיים שפע ברכה והצלחה וכל מילה דמיטב, בבריאות איתנה, בשמחה ואושר, בנחת וטוב ליבב כל הימים. הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.